כל חי אונליין 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבארד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו כבר נמצאים, מתחילים להתקרב לחג השבועות, כלומר, איך אמר אבא שלי זיכרונו לברכה? ווסיס דגנצה זימר, מצאילט, עם הקלוקט, עם הבלוסט. צ'יק צ'ק, סופרים, מקוננים ותוקעים. סופרים זה ספירת העומר, מקוננים זה שלושת השבועות של התשעת של האבלות, ותוקעים בשופר, זה כל הקיץ, צ'יק צ'ק נגמר. אז הנה, השלב הראשון, מצאילט, נגמר כבר, עוד לא נגמר לגמרי, אבל זה כבר מנה גדולה מאחורינו. בכל אופן, השבוע אנחנו בבית הכנסת נפריד את שתי הפרשיות. אנחנו נקרא את בהר לחוד ואת בחוקותיי לחוד. למה? זה חשבון של אלה שעורכים את לוח השנה, יש להם את התוכניות שלהם, הם צריכים תמיד שפרשת דברים תהיה לפני תשעה באב, וחזון אחרי תשעה באב, שבת נשוא יהיה אחרי חג השבועות. רבותיי, זה חשבונות, פעם אחרת נלמד עליהם, יש עוד הרבה הרבה חשבונות, לא עדו ראש, לא בדו פסח, וואו, זה דברים מעניינים, מרתקים. בכל אופן, אנחנו קוראים את פרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, ורבותיי, בהר סיני לאמור, השם אמר למשה את כל התורה כולה. מה העניין שמיטה להר סיני? אתם מכירים את השאלה הזו, נכון? זאת לא שאלה שאנחנו המצאנו. כי מיד בהר סיני כתוב, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ ששנים תזרע שדיך. אז באמת, את כל התורה כולה קיבלנו בהר סיני, שום דבר לא הומצא באיזשהו שלב פתאום סתם. בכל אופן, את מצוות השמיטה מדגישה התורה שזה נאמר בהר סיני. יש לשמיטה איזושהי פריבילגיה מיוחדת. רבותיי, אני לא יודע לחלק ציונים, אבל אנחנו נראה מה כתוב. הקדוש ברוך הוא אוהב את שנת השמיטה יותר, לא יותר, אוהב אותה במיוחד. כן, אולי כן יותר, משהו מיוחד. זו מצווה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, זו מצווה שלי. תפילין זה שלכם, שבת זה שלכם, ברית מילה זה ברית ביני וביניכם, שמיטה זה שלי, מצווה שלי, לא שלכם. מה זה אומר? ננסה לראות מה זה אומר, לאט לאט. אז קודם כל, אם נקרא את הפסוקים, לפני שננתח אותם, אז יהיה נורא ברור. יש קודם כל הנחיות טכניות, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, תקשיבו במפורש, הקדוש ברוך הוא אומר, שבת, שבתון להשם. זה לא שלכם. שבת, שבתון יהיה לכם, שבת להשם. שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, את ספיח נזירך, קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך, והגרים ממך ולי והמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כלומר, גם לחיות הבר, תנו לחיות לחיות. יש כאן הנחיות נורא מדויקות, נורא מסודרות. תקשיבו, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי הרבה את ההלכות, אנחנו השנה בשנת השמיטה חייבים להרחיב קצת על זה, אבל שימו לב משהו נורא מעניין. ונתנה הארץ פריה, אתם הרי תשמרו את השמיטה ולא תאבדו את השדות, מאיפה יהיה אוכל. ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לסובע, וישבתם לבטח עליה. עכשיו רבותיי, מגיע כאן, ואם תוימר, ויש לו אימר, ואם תוימרו מנו יחל בשונו השביס, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. שאלה טובה. רבותיי, היום יש את הבדיחה המפורסמת של מריה אנטואנט, אם אין לכם תאכלו עוגות. היום יש שינוע, מביאים, יש איזשהו סיפור, אני חושב שהלוי אשכול זיכרונו לברכה אמרו את זה על מישהו אחר, אני שכחתי, אני לא זוכר על אחד מראשי הממשלה, שאמרו לו פעם שיש בצורת, הוא שאל, מה, בצורת? איפה לא יורד גשם? אמרו לו, בשרון? אמר, חשבתי באמריקה. בקיצור, אנחנו היום במצב ש... נכון שבצורת היא לא נעימה, אבל אם הכינרת תתייבש, שותים מים מינרליים, מגיע מטורקיה, מגיע אני יודע מאיפה. אמרו לי פעם אחת שבטורקיה 200 שנה יכול לא לרדת גשם, ועדיין יהיה להם שם מספיק עודפים מהקרחוני עד שיש להם בערים הגבוהים האלה. ואם לא 200 שנה, אז אולי רק 197 וחצי שנים. בכל אופן, אין מחסור של מים בעולם. אתם יודעים פעם אחת מישהו אמר לכם מה הגודל של מפלי הניאגרה? לא? ראיתם פעם את הכינרת? כן? זה 80 מטר מים בעומק, חוץ מהגודל. כל רגע נתון יש ים כינרת אחת באוויר, מפלי הניאגרה. ים כינרת באוויר כל הזמן. וכל הכמויות האדירות של המים האלה נשפחים לים, לים המלוח. הניאגרה, אתם חושבים שזה המים, שזה המאגר מים היחיד בעולם? הנילוס, כל 5 דקות שופך ים כינרת לים. הפרת והחידקל, כל 10 דקות שופכים ים כינרת. יש את המזונס ויש את יש נחלים בעולם שזורמים, שוצפים, קוצפים. אנחנו נוסעים לנו לירדן ועושים שם קצת קייקים וקצת אני יודע מה וחושבים, וואו, כמה מים. טוב, ברוך השם, זה הארץ שלנו, זה לא ארץ משופעת במים. על ארץ ישראל נאמר במפורש, ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים. ארץ שאין בה עודפים, ארץ שאנחנו מקבלים מים בדיוק כמה שמגיע לנו, כמה שהתפללנו וכמה שביקשנו וכמה שצריך. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה. בארץ הזאת יש הכל בצמצום, לא יורד גשם, אין אוכל. אז היום המצב קצת יותר קל, כי יש שינוע, יש מטוסים ויש אוניות ויש מסעיות ומביאים. אבל עד לפני 30-40 שנה, כשלא היה הובלה בקירור, אז ליד כל עיר היה משק עזר, נכון? ליד תל אביב יש משק עזר כדי שיביאו לתל אביב כל יום פטרזיליה טריה ושמיר טרי ובצל ירוק טרי, אי אפשר להביא ממקום רחוק. ועל יד חדרה יש משק עזר, ועל יד פתח תקווה יש משק עזר, ועל יד חיפה יש משק עזר, משקים נותנים ירקות טריים וביצים לעיר. היום ברוך השם אין את הבעיה הזו, טכנולוגיה למדה לשנע אוכל, אז כמו שאפשר לשנע בארץ, אפשר גם לשנע מחוץ לארץ, בקירור, בגז, יש כל מיני שיטות שינוע משובחות, והיום המושג של בצורת ודאי שהוא מפחיד, אבל לא באופן מיידי כמו פעם. פעם לא ירד גשם, זה בצורת מיידית. מי שלומד מסכת תענית, וואו, כמה תיאורים על בצורת ממש. אם לומדים את זה ביחד עם כמה ספרי עזר שמסבירים איך היו נראים החיים של פעם, עם ההשקיה של פעם, עם הטיפולים של פעם, כל אחד עם החקלאי בידיים, רב תבועות בכוח שור, בכל הדברים האלה, אנחנו מתחילים להבין מה זה נקרא עם חקלאי. עם חקלאי זה נקרא עם ש90% מהאנשים חייבים לעבוד בחקלאות. בקושי, 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 כל חקלאי יכול להפריש טיפ טיפה גרעינים של חיטה, כדי שיהיה גם לכהנים ולמלמדים ולעוד כמה אנשי, לא יודע, אנשי החצר או חולים. אבל בסך הכל זה לא כמו היום. היום יש קומביין אחד ענק שיכול לעשות את מה שפעם 10,000 אנשים חרשו וזרעו וקצרו. אז קומביין אחד יוצא לשוק, ו10,000 אנשים, לא הייתי אומר שהם מובטלים, אבל הם יכולים ללכת להתחיל לעשות דברים אחרים, יותר כלילים כאלה, יותר, אני יודע מה, אחד ייצר דברים אופנתיים, והשני ינגן, והשלישי יעשה. בגדול קוראים לכל זה תרבות פנאי. כן, תתפלו לשמוע, גם כל חי זה תרבות פנאי. בטח! אז זהו, בכל אופן פעם לא היה תרבות פנאי, לא היה זמן, מצאת החמה עד צאת הנשמה, עובדים, עובדים, היו חודשים יותר לחוצים, חודשים פחות, בעונה של הזריעה, כל מטר נוסף שהצלחנו לזרוע לפני הגשם, מתי שמגיע הגשם כבר השברים, הרגליים שלהם בתוך הבוץ לא יכולים לסחוב את המחרשה, מדי מוקדם אם זורעים גם אי אפשר, יש איזו עונה קצרה של זריעה, אם תופסים את העונה הזאת, כל דונם אדמה נוסף זה עוד 400 קילו חיטה. היום מכל דונם מוצאים 700 קילו, אבל זה בגלל כל מיני שיבוכים וטכנולוגיות. 400 קילו חיטה זה הרבה. לבן אדם שיש בית, משפחה, ילדים, מ-400 קילו חיטה יוצא בערך 350 קילו לחם. 350 קילו לחם זה יפה. זה טוב. 300 קילו, 50 קילו חיטה, סליחה. יוצא לחמים, יוצא אוכל לכל המשפחה. באופן נורמלי, מי שגמר, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע. בו יבוא ברינה נושא עלומותיו. מי שחוזר ברינה נושא עלומותיו, והוא עושה ספירת מלאי, הוא עושה חשבון, מתי תהיה הקצירה, את העלומות הוא נושא, בערך בעונה עכשיו, נכון? בימי מאחל חרמש בקמה, בזמן ספירת העומר. עכשיו זו העונה של הקציר. ועכשיו הוא אוסף חיטה, שם במחסנים כדי כל פעם לטחון קצת ולאכול, וזה אמור להחזיק לו מעמד עד שנה הבאה בפסח, נכון? ואם הוא יעשה חשבון, כמה עכברים אוכלים, וכמה מתקלקל, וכמה פה וכמה שם, כמה הוא צריך, כמה תרומות, כמה מעשרות, כמה, בסך הכל הוא עושה חשבון, נראה לי שעד חנוכה אני מצליח לסחוב בסדר. אבל מחנוכה עד פסח יש לך עוד טבת, שבט, אדר. לא יודע מה הוא יעשה בשלושה חודשים האחרונים. יצמצם. ייקח פירות השדה, יתחיל ללכת לציד. לא יודע. בכל אופן, רבותיי, המצב לא היה פשוט. כולנו היינו חקלאים וחייבים לעבוד באדמה. כל החגים נושאים גם אופי חקלאי. לא בגלל שבאמת כל לומדי התורה היו כל החיים שלהם בחקלאות. כל האווירה הייתה ככה. זה היה הריד מסביב, כל הדיבורים האלה. והנה רבותיי, בשנת השמיטה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אל תעבדו שנה את האדמה. אז אם פתאום עם ישראל מגיע לארץ ישראל, ודקה אחת לפני ראש השנה, ממש שתי דקות לפני שהצופר מצפצף שנכנס החג, משה רבנו מבקש את המיקרופון ואומר, רבותיי, מחר בלילה נגמר ראש השנה, היום יש לנו ראש השנה יומיים, אבל המקור של ראש השנה הוא רק יום אחד, כמו חג השבועות. משה רבנו היה אומר להם, רבותיי, ממחר בלילה לא עובדים את השדה שנה שלמה. אז העם היה יכול להתקומם, משה, אנחנו לא התכוננו, אנחנו לא מוכנים, אתה תופס אותנו לא מוכנים, שדה. אבל רבותיי, את התורה עם ישראל קיבל במדבר. ישבנו 40 שנה במדבר, ועוד 7 שנים של כיבוש הארץ, ועוד 7 שנים של חלוקה, כלומר עוד 14, 40 ועוד 14 זה 54 שנים. מאז שקיבלנו את התורה, עד שאנחנו מתחילים לספור, עברו 54 שנים, ועכשיו מתחילים לספור 7 שנים, 54 ועוד 7 זה כבר 61 שנים. בעוד 61 שנים יהיה לכם שנת שמיטה. מה זה מה נוכל? תתחיל לחסוך, תעשה קופסאות שימורים, תעשה בשר מעושן, תמלח, לא יודע, תחמיץ, מאיפה אני יודע, פטנטים, איך יוסף, כשאמרו לו שיש 7 שנות רעב, אז הוא הכין מחסנים ל7 שנים, במשך 7 שנות הסובה, הוא הכין שעוד כפול לעוד 7 שנות רעב. וכאן אומרים לך, במשך 7 שנים תכין לשנה אחת, לא ל7 שנים. אז מה הבעיה? מה זה וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית? תאכל את מה שתארוז, תאכל את מה שתכין לך. איך אנחנו אומרים? מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת, נכון? ואם פתאום מישהו יגיד, משה רבנו, אסור לבשל בשבת, אז מה אני אוכל? מה אתה תאכל? אתה לא תאכל כלום. אתה כל השבת תהיה רעב. ואז בשבת הבא אתה כבר תדע שמיום חמישי צריך להתחיל להתכונן. שתי דקות לפני כניסת השבת פתאום מישהו נזכר, וואי 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 וואי, אסור לבשל בשבת. יש לי תפוחי אדמה לא מבושלים, יש אוף לא מבושל במקפיא, מה אני אעשה? מה אתה עשה? לך לשכנים, תבקש מהם אוכל. שבת הבא, תתכונן. מה זה וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואת ה... התשובה היא, רבותיי, יש עצלנים. מי שבאמת באמת מתכונן ורוצה לשמור את התורה ורוצה לשמור את המצוות, הוא לא שואל שאלות. חוץ מזה, אתם יודעים מה, לפני שנענה תשובה, יש לי בעצם עוד שאלה. למה אנחנו צריכים לדעת תשובה למי ששואל מה נאכל בשנה השביעית? הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, נכון? עם פה ועם מערכת עיכול, ועם תוכנה כזו שעם 4 שעות אני לא אוכל כלום, אז הפעמונים, מתחילים לצלצל. אני רעב. ומי שרגיל כל רבע שעה לפתוח את המקרר, אחרי 20 דקות הוא כבר יהיה רעב. ומי שיודע שמי ארוחת בוקר עד ארוחת צהריים לא נוגעים באוכל, ומי ארוחת צהריים עד ארוחת ערב לא נוגעים באוכל, אז הפעמונים מצלצלים אצלו כל 7 שעות. ובלילה ארוחת ערב ב-7 בערב, ארוחת בוקר למחרת ב-8 בבוקר, 13 שעות בלי לאכול, יש כאלה אנשים שיודעים להתאפק ולא קורה להם כלום, והם אפילו לא רעבים, יש כאלה, בסדר, אז 13 שעות, 20 שעות, יום, יש גם יום כיפור לפעמים, אבל 3 ימים, מי שעושה נדר לא לאכול 3 ימים, כתוב שמקים אותו ואוכל מיד, לא צריך לחכות לראות מתי הוא יישבר, כי הוא יישבר בסוף, הוא לא יחזיק כמו, כמה זמן אפשר להחזיק מעמד בלי לאכול, מה אנחנו מלאכים? אנחנו דוב בחורף שהוא ישן, כל מערכת המטובליזם שלו יורדת? אנחנו חיים. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה. והוא לא יודע שאנחנו צריכים לאכול? הקדוש ברוך הוא חושב שאנחנו נאכל כיסאות, שולחנות, מסמרים וסבון? למה אתה שואל שאלות? אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור את שנת השמיטה, אז תחק ראש קטן, אתה שומר שנת שמיטה. אני אתן לכם את זה משל פשוט. אני נער בן 18, מתגייס לצבא, לא התגייסתי, הלכתי לבחור ישיבה עם הרשימות, אתם יודעים, מסודר. באיזשהו שלב, בגיל 24-25, גייסו אותי לעשות הכשרות מטבחים בצבא, בערב פסח. אבל אני נער צעיר בן 18, מגיע לבקום, נותנים לי מדים, אומרים לי, לך פה, יש פה רובה, פה יש זה, ואז אני ניגש למפקד, סליחה אדוני המפקד, מה נוכל? מה אתה דואג? אם הצבא לקח אותך לשלוש שנים, אתה חושב שהם מפגרים? אתה חושב שאין להם מטבח? אין להם תפוחי אדמה? אין להם חציל? אין להם שניצלים? מה בוש, מה נוכל? הם לקחו אותך, מביאים אותך מהבית, ישר עם מסעית לאיזשהו מחנה צבאי, אז אתה לא צריך לשאול מה נוכל, ולא צריך לשאול איפה נשען, ולא צריך לשאול אם יש שירותים, ולא צריך לשאול אם יש סבון ויש מקלחת ויש מגבת, כי אתה לא נפלת למדבר, אתה נפלת למקום שאנשים מכירים את המערכת. אז אם הצבא, רבותה, יודע שאתה צריך מקלחת, וצריך שירותים, וצריך סבון, וצריך מיטה, וצריך אוכל, וצריך ארוחת בוקר, וצריך קפה, וצריך קקאו, וצריך שוקו, וצריך וצריך וצריך, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע? מה זה וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית? התשובה היא, רבותיי, שאם היה איזה אדמור גדול וצדיק גדול, הוא לא היה שואל שאלות. אבל בשוליים יש חכמולוגים ששום דבר לא מוצא חן ביניהם. הם צריכים לקחת קונטרול, להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות ואיך לעשות. עצם העובדה שיש כזה חכמולוג, זה מבטל ממנו את הברכה. אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא, אתה לא הולך, איך אמרנו בשבוע שעבר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כשמשה רבנו אמר לעם ישראל, רבותיי, אנחנו הולכים למדבר, ועם ישראל לא שאל שאלות, לא שאל מה נאכל, מה נשתה, מה יהיה במדבר, אלא זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. נו רבותיי, עם ישראל במדבר רעבו? היו צמאים? היה להם במדבר מן? כשפעם אחת יהיה פרשת שלח, סליחה, בשלח, ושם יהיה על המן, בסוף פרשת בשלח, אני אתאר קצת את המן. מה זה רבותיי? בקלאות. מן, וואו, מה שהיה במן. היה לבני ישראל במדבר סלב, ברבורים וסלב ודגים, אתם תשאירו היום בלילה. סלב, היו ענני כבוד, היה בעירה של מרים, אתם יודעים מה זה בעירה של מרים? זה מים מינרליים עם נגיעות, נגיעה אבטיח, נגיעת אננס, נגיעת, לא יודע מה, נגיעת גן עדן, כל מיני נגיעות. בלי שום חומר משמר, בלי צבע מאכל, בלי קולסטרול, בלי מלח, בלי נטרן, שום דבר טבעי, טהור, לא רק שזה לא עשה שאף אחד יהיה חולה, חולים שתו מזה ונהיו בריאים. והיום אתם יודעים, כשחולה, לא עלינו חס ושלום, צריך לשתות משהו, איזה תרופה, איזה משהו, אז כתוב שלזה יש כל מיני תופעות לוואי. זה לא לקחת עם כדורים כאלה, וכאן לא לשתות יין, וכאן לא להיגע. זה גורם ל, לא יודע מה. ברפואה הזו שקראו לבערה של מרים, לא היה שום תופעות לוואי. מה אני אגיד לכם? איזה יופי. כל זה היה לבני ישראל במדבר. אין כלום. נחש, שרף, צייה, צלמוות. מקום כזה הולכים ויש הכל. עכשיו כשאתם מגיעים לארץ ישראל, שזה ארץ אשר לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומערריה התחצוב נחושת, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ תמרים ותאנים ושפע גדול, אז פתאום אתה שואל מה נאכל? מה נאכל? מה לא נאכל? נתפוצץ מרוב אוכל, כמה אוכל יהיה שם? מה השאלה? התשובה היא, רבותיי, באמת, 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 לא ראוי לשאול מה נאכל. ומי שלא שואל, עוצם את העיניים, שם לעצמו בחזה משולש גדול אדום, וכותב למטה נגרר. ריבונו של עולם, אני מרים ידיים. אתה מוביל. יגלה בגיל 90 שהקדוש ברוך הוא הוביל אותו נהדר. אבל יש תמיד כאלה אנשים שעושים ברקסים, שחותכים את ההגה שמאלה וימינה והולכים לפינות. האנשים האלה בדרך כלל לא מרוויחים. לא שמחת על הקדוש ברוך הוא, רצית לבד, כך לבד, בוא נראה לאיפה זה יוביל אותך. זה לא יוביל אותך לאף מקום, זה יוביל אותך ברוורס, זה יוביל אותך אחורונית, זה יוביל אותך לתהיות ומבוכות וסיבוכים. נכון, זה בכל מקום בעולם, בכל מקום בהיסטוריה, בכל מקום בחיים, חוץ מבשנת השמיטה. שנת השמיטה, ככה אנחנו התחלנו, זה לא מצווה שלך, זה מצווה של הקדוש ברוך הוא. כאן יש ברכה מיוחדת. גם אם אתה חכמולוג, גם אם אתה טיפש, וגם אם אין לך שכל בגרוש, וגם אם אתה תמיד תמיד הולך הפוך והולך אחורנית ושואל שאלות ולא מוצא חן בעיניך, ואתה אוי ברכוכם. אם אף על פי כן תשמור שמיטה, הרי בינינו, בתלנים כמוך בחיים לא יהיה להם ברכה. יש להם חורים בכיסים וחורים בידיים וחורים בשכל. אבל בשנת השמיטה זה משהו מיוחד. מבטיח הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי. אתה טיפש, לא מגיע לך כלום. אל תדאג, אני אתן לך גם מה שלא מגיע לך. וציוויתי את ברכתי, ועשת לכם לשלוש השנים. יש ברכה מיוחדת בשנת שמיטה, שאפילו שלא מגיע, למי שלא מגיע גם יקבל. ולא סתם יקבל, אלא רבותיי יקבל פי שלוש. אתם יודעים מה זה נקרא פי שלוש? פי שלוש זה משהו אבסורדי. אם בן אדם אומרים לו, אל תעבוד שנה. מאיפה אני אוכל? אתה יודע מה? בשנה שאתה לא תעבוד, אני אתן לך כפליים. נגיד אתה כל שנה מוציא מהשדה 2,000 קילו, אז אתה צריך לשנתיים 4,000 קילו, לא תעבוד שנה, בשנה שלא תעבוד, אני אתן לך 4,000 קילו. מסכים או לא מסכים? אז הבטלנים יסכימו, מה אכפת לי, שנה שלמה אני אשב רגל על רגל בשפת הים, פחית קולה עם קש, עם כובע שמש, אני מרח קרם שיזוף, איזה יופי! יש לי 4,000 קילו חיטה, זה מה שאני צריך לשנתיים. אבל יש אנשים חרוצים שיגידו, מה? שנה שלמה אני אשב באפס מעשה? אני אתנוון, אני יחליד! לא יצא ממני כלום, אני לא יכול. אני לא ארוויח, לא אכפת לי, אני חייב ללכת כל בוקר לשדה. אני הולך לשדה, אני רוקד לשדה. אני אוהב את זה, אני רוקד כל הדרך, אני אוהב את העבודה, אוהב לי ידיים מיובלות, אוהב להתאמץ. אני מרגיש חדוות יצירה על כל דונם אדמה שהצלחתי לחרוש, לזרוע, לקצור. כן תביא, לא תביא, אני מוכן לעבוד בניוטרל. מוכן? שלא תביא לי כלום, ואפילו אני מוכן לעבוד. למה? כי אני לא עצלן. רבותיי, כמאמר המוסגר, היום זה לא היורצת של אבא שלי. כשהייתי ילד קטן, עברנו פעם דירה בכפר עטה, קריית עטה, משיכון פאי לרחוב השומר. אז הבאנו סבלים שיסחבו אותה. מה שהיה בבתים של פעם, אתם יודעים, בתים קטנים, איזה מיטה, שולחן, ארון, לא, לא כמו היום. הוא כמה שיש מה תסיים לכל אחד בבית בלי סוף. אז הסבלים סחבו, ואבא שלי עזר להם. אז המנהל, רב אריה וייס, אמר לו, רב אויזר, אתה לא צריך לעזור, אתה משלם. אז הוא שאל לו, בריך, בנישקן קליקר, אני לא בטלן, אני לא בעלמום, אני לא נכה. החבר'ה עוברים, אני עוזר להם. יש אנשים שפשוט לא יודעים לשבת ולשלב ידיים, צריכים לעשות משהו. מגיעים לאיזשהו שבתון, אתה שילמת. לא, מיד מפשיל שרבולים, עולה, חוזר, מביא את הקפה, מביא את הפה. למה? יש אנשים פעלתנים. אז עכשיו אתה אומר לו, אם אתה לא עובד, אתה מקבל 4,000 קילו, אז אני כן יעבוד. רגע, 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 חבר'מן, אתה יודע מה? אם אתה לא עובד, תקבל 6,000 קילו. מה? שנה אחת אני עובד 2,000 קילו, עוד שנה 2,000 קילו, עוד שנה 2,000 קילו. בשלוש שנים אני מצליח להביא 6,000 קילו. אתה אומר שאם שנה אחת אני לא עובד, אז אני מקבל 6,000 קילו, כלומר אני מקבל גם את השנה שאני לא עובד אותה, וגם עוד שנה אקסטרה, מתאים לי, מתאים לי, אני לא עובד. רגע, אבל אתה הרי לא בטלן, אתה לא יכול לשבת 5 דקות, אתה היפראקטיבי. 5 דקות, כן, אתה הולך לבית עברה, מתיישב על הכיסא נוח, מתחת העץ, איזה כיף, נזרק לך בהנאה, אחרי 15 דקות אתה קם. למה אתה קם? די, כבר נחתי, לא יכול יותר. 15 דקות, יש לו קוצים, לא יכול לשבת. אז הולך, הולך למטבח, שואל שם את הטבחים, חבר'ה, אתם רוצים שיעזרו לכם לקלף תפוחי אדמה? בואי נה, זה עושה עלינו קופה? לא, לא, יש לנו עובדים. לא, בחינם, אתם לא צריכים עזרה, שום דבר, משהו ככה לסדר, לנקות. יש אנשים שלא יודעים לשבת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יודע לשבת, אתה לא עובד בשנת השמיטה. לא בציר ולא קציר ולא חציר. נו... מה עושים? מה עושים? תעלה לירושלים, תברר איפה גר הרב, אני יודע מי הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, הרב אלישיב זיכרונו לברכה, הרבנים, לך אליהם, תגמה, תקרא, לך לבית המקדש, תראה את עבודת השם, לך, אז יש דברים מה לעשות. יש כל מיני תחזוקה בבית שעשר שנים לא היה לך זמן. מרזב דולף, כמה פעמים אשתך ביקשה לסדר אותו? אין טענות, אתה לא עצלן, באמת, באמת לא היה זמן. הילדים, קצת שיעורים, קצת בית ספר, קצת פה, שם אבות ובנים, כל יום הלכת לתפילה הראשון, במניין של 5:35, באמצע השריבה לציון, כבר קיפלת את הטלית ואת התפילין, כי ברבע לשש אתה כבר צריך להתניע את הטרקטור, נכון? עכשיו מותק שלי, אתה הולך למניין של 7, למניין של הרב. המניין של 5 גומר ב-5:35. המניין של הרב ב-7 גומר ב-8:15. לא ממהרים. ואחר כך שם מכריזים, לקראת הסוף מכריזים, נכון? מכריזים, תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, יפה מאוד, פתח ספר הלכות. ואחר כך, אוי ואי, ואחר כך קצת חוק לישראל, בקיצור עד 10, ב-10 אתה מגיע הביתה, כוס קפה אפשר בבית הכנסת לפני החוק לישראל, מתיישב עם האישה לארוחת בוקר בנחת עד 11, קייטנה, שנה שלמה. לא היה לך זמן כל השנה. רבותיי, וציוויתי את ברכתי, זה לא רק פי 3. וציוויתי את ברכתי, זה נקרא שגם יהיה לנו קצת זמן להרים את העיניים מהחציר והקציר, ולהסתכל ולראות באיזה עולם יפה אנחנו חיים. אז בעיקרון נכון, יש לנו את זה כל שבת ושבת, הנה כאן עוד 3 שעות יהיה שבת, אבל יש גם שבת גדולה אחת, אנחנו השנה יש לנו גם שבת וגם שבת גדולה, ניתן רגע אחד קטן להתנחת, ונסביר מה זה שבת גדולה, מה זה שבת קטנה.
Yeah.
עכשיו איתכם לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
החיים בנויים רבותיי כמו אוטו, מכונית. כל כמה על מאות קילומטר צריך תחנת דלק, זה שבת. פעם ב-10,000 קילומטר צריך גם טיפול 5,000, טיפול 10,000, זה החגים. אבל פעם בשבע שנים צריך גם אוטו חדש. זה שנת שמיטה. שנה אחת שים את האוטו בצד, ועכשיו לך ברגל. קצת בקיצור, המשל עם האוטו לא כל כך יצליח פה. עזבו אתכם ממשלים, בלי משלים. בואו נראה איך זה עובד באמת. יש שבת, כל השבוע, עוד פעם, אנחנו היום לא כל כך יודעים מה זה. אומרים שבארץ ישראל בן אדם קם בבוקר והולך לעבודה. באמריקה קם בן אדם בבוקר והולך לעבוד. אז היום אנחנו לא יודעים, באמת, באמת אנשים יוצאים בבוקר, אין זמן, אין זמן לכלום. אבל פעם בשבוע, פעם בשבוע, יום שישי בצהריים, אתה גומר את העבודה יותר מוקדם, רץ הביתה, בדרך עוד קונה חצי רבע קילו גרעינים שחורים, רבע קילו גרעינים לבנים, קצת פקנים, קצת פה, קצת כלואים, קצת אפויים, קצת מתוגנים, קצת בורגלח, לא יודע, כל אחד, רבותיי, איש כמסת ידו, כנדבת ידו, מה שאתה אוהב, מה שהאישה אוהבת, מה שהילדים אוהבים. מגיע הביתה, יש לך עכשיו שבת שלמה, ועכשיו בשעון קיץ, וואו, 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 אתה קם בשבע בבוקר, בשמונה בלילה, תפילת ערבית, משבע בבוקר עד שמונה בלילה, זה 13 שעות, שעתיים תפילה, שעה אוכל, שעתיים לישון, 5 שעות, נו, איפה עוד 8 שעות? מה שאפשר להספיק. פיצוחים, גרעינים, קראתי, שמעתי, ראיתי, פרשת השבוע. עכשיו, תנשום עמוק, אצל הגויים קוראים לזה יוגה, אבל קשקושים, לא צריך שמות מטופשים כאלה. תנשום עמוק, ותגיד את השירים ששרת באוכל, תגיד יותר לאט. שבס קוידש, נשוי ווי ווי, איזה יופי מסביב, איזה יופי. זה כל שבוע, כמה זמן שיש, אבל בסך הכל אנחנו גם די עייפים, אנשים שעובדים, שוב מדובר על חקלאים של פעם. ביום שבת, תן לי שעוד 5 שעות, ככה, את העצמות היבשות. יש עונות יותר קשות, עונות יותר רכות, יותר ריקות. אבל רבותיי, פעם בשנה התורה מצווה אותנו, תעשה שנת שבתון, שנת שבתון. היית ילד, הלכת לחיידר, אתה זוכר, לימדו אותך, אחר כך קצת משניות, אחר כך קצת גמרה, הצלחת להגיע גם משיבי קטנה, למדת תויספס, ראית שברמב"ן הוא מסביר את זה אחרת, אבל זה לא כל כך נורא, אפשר להסביר גם וגם. היה דברים מעניינים שאפילו היית יכול לחזור עליהם ונהנית, היה לך מה להיבחן בישיבי גדולה. אחר כך התחתנת שנה שלמה, השוור עוד נתן לך, ואחר כך זה, ואחר כך הלכת לעבוד. ומשנה לשנה התורה דעכה, עוד בהתחלה קצת שיעור כלולי בשבת לפנות ערב, אחר כך כבר התחלת להירדם, אחר כך כבר הגעת רק לשיעורים באגודה, ואחר כך בהלוכה, ואחר כך גם זה, לא, 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 5 שנים, אוי ווי ווי, הראש היה בטטה, אחרי 6 שנים כבר תפוח אדמה, כרוב. עכשיו אתה שם את הטרקטור במחסן. שקורי הכביש יעלו עליו, מההגה לתקרה, מהתקרה בחזרה לכיסא, ואת החרמש, ואת הבוצרת, ואת הקוצרת, את הכל אתה שם בצד, ואתה הולך לכוילל. לא סתם לכוילל, לכוילל של ישיבי שמסכתס, נושים נזיקין. מתחילים ללמוד מההתחלה, עם קצויס ונסיבס. וואו. אתה כבר בן 28, קצת עייף. אל תדאג, יש מספיק קפה בכולל, אתה לא תירדם, אתה לא תירדם, תתאמץ, תשתדל, תיקח עברותה. לא שיעור שהוא מדבר ואתה מפהק ואתה חוזר את המשפט האחרון אחרי הרב, לא, 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 לא. חברותה, כן נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בשבוע הבא, פרשת בחוקותיי. מה אומר רש"י אם בחוקותיי תלכו? להזכיר לכם? שתהיו עמלים בתורה, וואו, נטפל בזה, נטפל בזה, ועוד איך נטפל בזה. אנחנו עמלים בתורה, אנחנו עד היום חשבנו שעמלים בתורה, זה איזה מחלקה של, לא יודע, של נבחרת על. לא, 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 לא. כל אחד ואחד מאיתנו זכאי לתואר הזה. למה? כי כתוב, אם תהיו עמלים בתורה, תראו איזה רשימה של ברכות, נקרא את זה בשבוע הבא, אנחנו חוזרים בחזרה לשנת השמיטה. בכל אופן, שנת השמיטה, רבותיי, היא שייכת לקדוש ברוך הוא, לא לנו. בשנת השמיטה זה כאילו שהארץ פותחת את ידיה ואומרת, קינדר לך, בואו כולכם ילדים שלי, בואו תנוחו שנה, אני אחראית. גם מי שלא רוצה, גם מי שחכמולו, גם מי שלא אוהב את זה, בוא הנה, אתה חייב. מה שעוד נשאר לנו לשאול, למה הרעיון של שנת שמיטה? והסיבה היא נורא פשוטה, רבותיי. יש הרבה מצוות שהן בשבילנו. שבת, וואו, מה זה? וקראת על השבת עונג. יש הרבה מצוות, תפילין, פאר, הגאון מבילנה מסופר שפעם השופט הגוי הסתכל עליו, וזה פעם הראשונה שהוא ראה יהודים, תפילין אז הוא נבהל. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממקה. יש כזה דבר. אבל יש ככה כל מצווה ומצווה, רבותיי, יש ספר החינוך, מסביר את הטעם של כל אחת מהמצוות, ויש ספר החרדים, מסביר כל אחד ואחד מהאיברים שלנו, עיניים, אף, אוזניים, ידיים, סנטר, איזה מצווה אנחנו צריכים, יכולים לקיים בעבר הזה. יש מצווה אחת שהיא המארחת, ואנחנו האורחים. בעצם יש שתיים כאלה, גם חג הסוכות הוא מארח. חג הסוכות, אנחנו נכנסים אל הסוכה. תפילין אני מלביש עליי, תלית אני מלביש עליי, לולב אני לוקח אל הלב שלי. אבל סוכות פותחת את הזרועות שלה, ואנחנו כגמול עלי אמו, נדבר על זה, נגיע לחג סוכות, עכשיו רגע אמרנו חג הפסח. אבל רבותיי, יש עוד משהו שעושה את זה בגדול, פי 50 יותר גדול מחג הסוכות. משהו שיש לו סוכה ענקית ענקית שלא רואים אותה. הסוכה שלה מהרצפה עד השמיים, מקצה השמיים עד קצה השמיים. לסוכה הענקית הזו קוראים שנת השמיטה. בשנת השמיטה אנחנו מגיעים כמו שמגיעים לבית מלון. מסדרים יפה את הסנטר, את השפם, את הצברון, את העניבה, את החליפה, מתיישרים. שלום. אנחנו עכשיו מקבלים חדר בבית מלונו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עורכים שנה שלמה, מקבלים פירות וירקות קדושים. קדוש, רבותיי, עד היום ידענו שכהן אוכל בבית המקדש, אז אוכל קודשים. וואו, כהנים אוכלים, ביילים מסקפרים, לאכול אוכל קדוש. אני יודע שקדוש, אני יודע מי, הרבי מילל, והיה איש קדוש, זה קדוש. יש לי בצלחת שלי, בבית שלי, תפוח עץ, תפוח אדמה, חסה, גזר, קדושים. ויש מצווה לאוכלו. אני אוכל משהו קדוש. ברצינות צריך להתייחס לזה. שנה שלמה כזאת. יש שנה שלמה כזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, קינדר לך יקרים שלי, שנת שמיטה, תשלבו ידיים, תשבו בשקט, תהיו קדושים, תאכלו קדוש. אל תעשו כלום. מה יש? מה הרעיון? כי לי כל הארץ. אני רוצה שכל העולם ידע את זה. אתם תראו בשבוע הבא יש תוכחה קשה מאוד. שם כתוב שאם עם ישראל לא יקיים את המצוות, כלומר לא ישמרו שמיטה, אנחנו נלך לגלות, נצא מארץ ישראל. ושם כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי השמה, הארץ תהיה שוממה. למי שקרא סיפורים, תיאורים, איך נראתה ארץ ישראל לפני שהגיעו לכאן ראשוני החלוצים, להפיח את השממות כאן לפני 50, 100, 200 שנה, כשהתחילו הראשונים, בילו ונילי וכל הארגונים האלה, לפני שהם הגיעו לכאן, הארץ הייתה, מה זה שממה? יש תיאורים שלא יאומנו. יש תיאורים של אנשים שמספרים שארץ כאן הייתה נראית כמו מדבר, ומתפעלים על זה. למשל, היה מרק טוויין. מרק טוויין כותב שזה לא יכול להיות. כזה מדבר, כזה שממה, מתאים למקום שאין בו מים. וארץ ישראל הייתה כולה מלאה מים. היום כשאנחנו הולכים, אנחנו לא רואים את המים, כי חברת מקורות תקעו משאבות על כל המעיינות שזורם, שהפיקו מים, תקעו משאבות והכניסו את הכל למי, למים של של המקורות, למוביל הארצי. אבל עד לפני 50 או 100 שנה, כל הוודיות האלה שאתם רואים במפה, כולם היו מלאים מים, לא רק בחורף, אלא גם בקיץ. המון עופות מים, המון צמחייה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום, הייתה כאן בארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה, לא הייתי אומר ג'ונגל, לא הייתי אומר ביצות, ביצות היה באזור החולה, אבל ארץ ישראל הייתה ירוקה, 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 מלא 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 צמחייה, מלא 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 חיות בר, ובהמות ועופות מים לרוב, ודגים מכל מיני סוגים. וזה היה הכל שומם, לא ראו נפש חיה. לא ראו נפש חיה, ככה הוא מספר, הלכנו מיפו לצפת, ומצפת הוא מתאר תיאור שלם, מרק טוויין היה כאן. אני יודע מה, לפני בערך 100 שנים, אולי יותר, לא ראינו נפש חיה, חוץ מ... בתחנות הרכבת של הטורקים, ששם היו כמה ערבים שתחזקו את הרכבות וקרטו עצים והגבירו את השממה, לא היה פה כלום. וזה ארץ יפה. כך כתוב בתורה, אז תרצה הארץ את שבתותיה. אני רציתי שהארץ תהיה שומעימה, תהיה שומעימה. ואתם לא רציתם. במשך 490 שנה, מאז שבית המקדש, מאז שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, עד שבית המקדש הראשון נחרב, אז אם אנחנו ניקח רשימה של כל המלכים שמלכו בארץ ישראל, על חלק מהמלכים כתוב, ויעש הטוב והישר בעיני השם. ועל חלק מהמלכים כתוב, ויעש הרע בעיני השם, ויחיס את השם, כל מיני שמות כאלה. ועל כל אחד ואחד מהמלכים גם כתוב כמה שנים הוא מלך. וימלוך 3 שנים, וימלוך 30 שנה, וימלוך 3 חודשים. על כל אחד, ממש על כל אחד, מתחילת ספר שופטים, יהושע ושופטים, מתחילת שופטים עד סוף מלכים ב', יש רשימה מסודרת של כל המלכים שמלכו בארץ ישראל, גם ביהודה וגם בשומרון. כלומר, זו הייתה ממלכה מפולגת. היה ארץ יהודה בירושלים, ועשרת השבטים בשומרון, על יד ראש העין, באיזשהו מקום שם היה העיר הבירה שלהם. והיה כתוב על כל אחד ואחד מהמלכים כמה שנים הוא מלך, ואם היה צדיק או שהיה רשע. היו מלכים צדיקים, והיו מלכים רשעים. מלך צדיק, רבותיי, כפה את חוקי הדת על האזרחים. לא היה דמוקרטיה. היה, לא יודע אם דיקטטורה, היה מלכים טובים, מלכים שרצו, אבל היה בהחלט כפייה דתית. כפייה דתית, ברצון או לא ברצון, זה לא חשוב כרגע, זה נושא שנטפל בו בשיעורי אזרחות. הייתה כפייה דתית. כשהיה מלך רשע, לא הייתה כפייה דתית. מי שרצה לשמור תורה המצוות שמר, מי שלא רצה לא שמר. גם כשהיה מלך צדיק, יכול להיות שמישהו מאחורי המטבח שלו, בגינה הקטנה שלו, גידל קצת חסה וקצת בצל ירוק בשנת שמיטה. למרות שהחוק מצווה לשמור תורה ומצוות, אבל עבריינים בסתר יכול תמיד להיות. נכון? וגם כתוב בתורה שאסור להלשין, בקיצור לא חשוב, עבריינים. אבל בגדול לא היה מצב שנוסעים על כביש 6, או על כביש 1, או על כביש 4, או על כביש 70, ורואים טרקטורים חורשים בשדות, כשהיה מלך צדיק. כי מלך צדיק כופה את חוקי התורה על האזרחים. אז האזרחים לא יכולים לחלל את השמיטה בפרהסיה. וכשהיה מלך רשע, מי שרצה לשמור, שמר. מי שלא רצה, לא שמר. עכשיו בואו נחשוב לרגע אחד, שמגיע לכאן איזה תאילנדי, עובד זר, או היום יותר בפופולרי, להגיד, נפאלי. הנפאל, או נפאל עלתה על הכותרות. המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו. הגיע איזה נפאלי אחד, עובד זר, לעבוד בחקלאות, בעמק ישראל, בעמק זבולון, ביסודות, בקוממיות, לא חשוב איפה. אחרי 7 שנים אומר לו בעל הבית, עכשיו שנה חופש, אתה יכול לנסוע לבית שלך, לאישה שלך, לילדים שלך, אין עבודה. בסוף שנה הבאה תבוא בחזרה. והוא נוסע, והוא מספר שם על הנפלים, לפיליפינים. הבעל הבית לא פיטר אותי, אבל הוא לא עובד. מה, ואף אחד שם לא עובד? לא, אף אחד לא עובד. ומאיפה יש להם אוכל? גם השכנים שלהם לא עובדים? הכפר על ידם גם לא עובד? והכפר מרחוק? לא, כל המדינה לא עובדים. ומאיפה יש להם אוכל? השנה אנחנו קצרנו בשדה פי 3. מה? ולא עשיתם שם חומרים כימיים, כלום, לא אותו דבר, לא מאמין. מה לא מאמין? תבוא איתי בשנה הבאה אני נוסע, בעוד 6 שנים תבוא לראות. לאט לאט הסיפורים האלה הלכו והתפרסמו, עד שבסופו של דבר מלך נפאל הגיע, וה-CNN הגיע, ואובמה הגיע, כולם באים לראות איך זה שעם שלם מרים ידיים, שם את המחרשה, שם את הטוריה, שם את המזמרה, ואומר ריבונו של עולם, אנחנו בניוטרל, לעולם שלך, הכל שלך, אנחנו לא עושים כלום, יהיה בסדר. וזה עובד, וואו, איזה יופי. רבותיי, מלך נפאל ואובמה, כולם חזרו בחזרה לארצם וה-CNN וצעקו בגדול, יש אלוקים. או כמו שצעקו את זה בהר הכרמל בזמן אליהו הנביא, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אבל כשהיה מלך רשע, אז היו כמה צדיקים ששמרו שמיטה. אבל מי שלא רצה לא שמר. ואז אובמה עם ה-CNN, עם מלך נפאל, עם מלכת אנגליה, כולם הולכים סיור בארץ ונוסעים בכביש 6 ובכביש 1 ובכביש 5 ובכביש לא יודע מה, ורואים הנה טרקטור והנה טרקטור והנה טרקטור, הם לא שומרים שמיטה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יקרה, אז הוא אומר, איך אני אעשה שכולם בבחירה חופשית שלהם ישמרו שמיטה? אני יכול לחבות להם את המנועים של הטרקטורים, אני יכול לחבות להם גם את המנוע בתוך הבטן שלהם, את הלב, אני יכול הרבה דברים. אני לא מאלץ, אני לא קופה, אני רוצה שברצון הם ירצו לשמור שמיטה. מה עושים? נותנים להם פי 3. בכל אופן, כשהיו מלכים רשעים לא שמרו שמיטה. היו חכמים רבותיי שלקחו נייר ועיפרון ועשו חשבון נורא פשוט, כמה שנים היו מלכים רשעים בעם ישראל. על אחד כתוב 3 שנים, על אחד 3 חודשים, על אחד 7, על אחד 40 שנה, 52 שנה. היו רשעים שמלכו 52 שנה, מלך 52 שנה, והיה שרה בעיני השם. היו מלכים כאלה וכאלה וכאלה. עכשיו רבותיי, לוקחים את כל הטור הארוך של כל הרשימה של המלכים הרשעים, ואנחנו יודעים שבזמן שהיו מלכים רשעים לא נשמרה שמיטה ממלכתית, כלומר, מי שרצה כן, מי שרצה לא. בגדול, אפשר היה לראות חרישות וזריעות, כי אף אחד לא הפריע להם. לא היה משטרה ולא הייתה כפייה. ניקח את כל הרשימה של מלכים רשעים שהיו בעם ישראל, 5, 7, 8, 9, 30, 15, 8, 9, 7, 30, רבותיי, תחזיקו את הכיסא חזק, לא תאמינו, 490 שנה. 490 שנה מאז שיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, עד שנחרב בית המקדש הראשון, היו 490 שנה של מלכים רשעים. והתורה, אנחנו נקרא פרשת השבוע, אומרת, אז תרצה הארץ את שבתותיה. אם כל 7 שנים יש שמיטה, אז כל 70 שנים יש 10 שמיטות, נכון? וכל 49 שנים יש 7 שמיטות, נכון? 7 כפול 7, 49. אם תעשו חשבון, אל תאמינו לי, 490 שנה היו מלכים רשעים בעם ישראל. כמה שמיטות ארץ ישראל פספסה? 7. 490 לחלק ל7, כל 7 שנים יש שמיטה. 49 לחלק ל7, זה 7, נכון? 7 כפול 7, 49. 490 לחלק ל7, זה 70, נכון? 70, 70 כפול 7 זה 490. 490 שנה היו מלכים רשעים. אז תרצה, אנחנו נצא לגלות, אז תרצה הארץ את שבתותיה. גלות של בית המקדש הראשון הייתה 70 שנה. 70 שנה מרוכז ארץ ישראל נחה את מה שהמלכים הרשעים לא אפשרו לה לעשות בכיף בארץ, תוך כדי שיהיה פי 3 יותר יבול. יצאנו ל-70 שנה לגלות, לצרות, לפרס, שם היה שם האמן, כמה צרות היו שם, אל תשאלו, עד שעזרא ונחמיה באו ובנו את בית המקדש השני. למה? מה הרעיון? אני רציתי, אומר הקדוש ברוך, אני רציתי שאתם תשבו בארץ ישראל, והיא תהיה הבמה, וכל העולם יבוא לראות, יש אלוקים. השם הוא האלוקים, יש אלוקים. לא רציתם, תצטרכו ללכת לגלות, ושם הגויים הנבערים יראו את היהודים, משפחות, חינוך, צניעות, משפחה, הכל טוב, הכל יפה, ואז הם יגידו, איי, יש אלוקים. עצם העובדה שהיהודים הגיעו לגבולם של הגויים, אז יכול להיות שהגויים היו אנטישמיים, יכול להיות שהם היו רעים, יכול להיות שהם היו מטומטמים, הכל יכול להיות. אבל הם למדו. הגמרא מספרת בסוף מסכת מנחות, עושה רשימה בדיוק לכל מקום שהיהודים גלו לשם. בכל המקומות האלה, הגויים הם יותר אנושיים, הם יודעים שיש אלוקים, הם יודעים שיש משפחה, הם יודעים שיש בית. למקומות שהיהודים לא גלו, עמוק עמוק בתוך אמזונס, עמוק עמוק בתוך אפריקה, עמוק לכיוון האסקימוסים, האנשים שם לא יודעים לא מה זה בית, לא מה זה משפחה, לא מה זה שבת, לא מה זה אלוקים, כלום. הם כמעט כמו גויים. באמזונס יש עד היום שבטים שמתהלכים ערומים, אתם יודעים, כמו חתולים. כי יהודים לא הגיעו לשם. איפה שהגיעו יהודים, אז הם לימדו בדרך הקשה את מה שיכולים היינו לעשות בדרך הקלה והיפה והכיפית מארץ ישראל. וואי 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 וואי, זה נקרא אז תרצה הארץ את שבתותיה. אנחנו עכשיו כאן רבותיי בארץ ישראל שומרים שמיטה, רוצים להגיד, רוצים מכריזים, ריבונו של עולם, אנחנו פה מציגים את ההצגה שלך על הבמה. אנחנו השחקנים, השמיטה זה הטקסט, ארץ ישראל זו הבמה, וכל העולם כולו זה הצופים. כך נאמר במפורש בנביא, שעם ישראל התפקיד שלו זה ונתתיך אור גויים, ונתתיך, כך אומר ישעיהו הנביא, ונתתיך אור גויים. ורבותיי, תתפלו לשמוע את האור גויים הזה, אפילו במגילת העצמאות לקחו את זה, והבטיחו שארץ ישראל תהיה אור לגויים. והתפקיד שלנו, התפקיד שלנו לא לעשות רעש, לא צלצולים, לא לתקוע בשופר, אלא פשוט מאוד לשמור שבת, לשמור שמיטה, לשמור מצוות, להראות לכל העולם אנחנו עם השם. העולם לא כל כך מטומטם כמו שהוא עושה את עצמו. נכון שמשחקים ראש קטן, לא רוצים לראות, אבל אם אנחנו נהיה בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, יפה מאוד, עשיתם את התפקיד שלכם, אני רוצה שכל העולם ידע יש אלוקים. כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. זה התפקיד שלנו. אנחנו נעשה את זה. איך נעשה את זה? כמו שאמרתי, בלי רמקולים, בלי רעש, בלי צלצולים. נגמור את ההכנות לשבת. שיהיה טעים, שיהיה יפה. נתלבש יפה. נלך לבית הכנסת עם האור פנים, לכל אחד שבת שלום, גוד שבס, שבת שלום. נחזור הביתה, יש שיר למלאכים. מה הבעיה? אנחנו יכולים לעשות את הכל. איזה יופי! איזה יופי, רבותיי, זה לא שאם אני פעם אחת אתנהג נורא יפה בשבת אחת, אז ביום ראשון יגיע אליי ה-CNN. אבל ככה זה מתחיל. זה עושה גלים. עוד שבת, עוד שבת, עוד משפחה, עוד איש, עוד בן אדם, עוד סבלנות, עוד יופי. הנה פתאום הילדים מכבדים אותך, הם יהיו יותר בסדר, הם גם כאילו אחר כך בחדר בסדר. הם יגדלו, יש לך עוד דור של תלמידי חכמים, עוד, זה מתפשט לאט לאט. עם טוב בנוי מתאים בריאים. תא בריא, התפקיד שלנו לבנות. איך? בבית, בשבת, בשמיטה. בקיום המצוות. אנחנו נעשה את הכל בדיוק כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא מצידו יביא לנו המון 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 שפע, בדיוק כמו שכתוב בברכה, בפרשה של השבוע, וציוויתי את ברכתי, ובפרט בשבת, אנחנו נגיד בלך דודי, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אז יש לנו כאן עכשיו השבת דאבל, גם שבת מקור הברכה, גם השמיטה שזה גם שבת, שבת הארץ מקור הברכה. יש לנו כאן שתי ברכות, ברכה אחת כנגד זכור, ברכה אחת כנגד שמור, ברכה אחת כנגד השבת, ברכה אחת כנגד השמיטה, וכולנו נהיה מבורכים. שבת שלום ומבורכת.